כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום ראשון חפתת באלול תפשין עין וב, ערב ראש השנה הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. שנת תפשין עין זין, מסכת בבא מציע, דפים וב וזין. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חיים. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. מיד מיד ניגשים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה, אל שעת התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, בשעה המיוחדת והמסוגלת הזו של ערב ראש השנה הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, וכולם רצים ורוצים לאסוף זכויות. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, שזכויותינו בעזרת השם יתברך, ובתלמוד תורה שהוא כנגד כולם. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, תכף ומיד ניגשים אנו לעיקר העניין שלשמו התכנסנו ביום המיוחד הזה, ערב ראש השנה תפשין עין זין, יום ראשון בשבוע שתאריכו חפתת באלול תפשין עין וב. ביום המיוחד והקדוש הזה התכנסנו להרבות זכויות בסייעת הדשמיה בתלמוד תורה שהוא כנגד כולם. אנו עושים זאת בלימודינו בדף היומי. היום בסייעת הדשמיה נלמד את דפים וב וזין ממסכת בב המציע. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים ללמוד בדף ה' עמוד ב', שש שורות מתחילת העמוד, בנקודותיים, במילים זה יישבה שאין לו בה פחות מחציה. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונסיס בזאת התורה ונצליח. למדנו במשנה שפתחה את מסכת בבא מציע, לגבי שניים האוחזים בתלית וכל אחד טוען שכולה שלו, זה יישבה שאין לו בה פחות מחציה, וזה יישבה שאין לו בה פחות מחציה. תמאה הגמרא על נוסח השבוע שבדברי המשנה. אדם זה הבא להישבע כדי ליטול חצי מהטלית על דאית למשתבע או על דלית למשתבע. האם הוא צריך להישבע על כך שיש לו בחציה, כגון שישבע בנוסח שבועה שיש לי בחציה, או שהוא צריך להישבע על כך שאין לו בה פחות מחציה, כגון שבועה שאין לי בה פחות מחציה, כפי לשון המשנה? הרי בוודאי צריך להשביע את האדם על כך שיש לו בטלית, כי אם משביעים אותו רק בנוסח שאין לי בה פחות מחציה, יש לך חשוש שמה יישבע אף על פי שאין לו בה כלום, כי התכוון בליבו לשבועת אמת, שהרי אין לו בה חלק פחות מחציה. האם לא מסתבר איפה להשביעו על כך שיש לו בתלית חציה? הרי תכלית שבועת המשנה היא שאם האדם משקר בטענתו שהתלית שלו, יפרוש משקרו כדי שלא יצטרך להישבע שבועת שקר. לכן שואלת הגמרא, ששבועה בנוסח של המשנה עלולה שלא תגרום לשקרן לפרוש, כי אמנם נכון הדבר שאם יש לו בתלית רק שליש או רביע, לא יוכל להתיר לעצמו בשום פנים להישבע שאין לו בה פחות מחציה. אבל אם אין לו בה כלום, יוכל להישבע שאין לו בה פחות מחציה, ולהתכוון להישבע באמת, כי הוא התכוון שאין לו בה חלק פחות מחציה, והרי אמת היא שמי שאין לו בה כלום, אין לו בה פחות מהחצי. ותרץ את הגמרא, אמר רב הונא, כוונת המשנה היא דאמר כל אחד בשבועתו כך, שבועה שיש לי בה, ואין לי בה פחות מחציה, שבדרך זו שולל את שבועתו, אין את האפשרות שאין לו בתלית כלום, ואין את האפשרות שיש לו ברק שליש או רביע. כלומר, על כורחנו לא נתכוון התנא של המשנה להביא את הנוסח המדויק של השבועה, כי בוודאי אדם צריך להישבע גם על כך שיש לו בתלית, כדי למנוע ממנו כל אפשרות של רמאות. אבל נקטה המשנה חלק מנוסח השבוע. שואלת הגמרא, ונעימה ויאמר כל אחד מהאוחזים שבועה שכולה שלי, כפי טענתו, מדוע אין משביעים אותו על כל טענתו? משיבה הגמרא, ומי יאבינה לכולה? וכי נותנים לו את כל התלית, הרי גם חברו תופס בתלית ועשוי ליטול חציה. ואם ישבע אדם זה על כולה, יש לחשוש שיניחו אנשים שכולה שלו ויצא לעז על בית דין, שפסק לחלק את התלית. לכן משביעים אותו בנוסח שבועה, שאינה על יותר ממה שיטול. שואלת הגמרא ונעימה שיאמר כל אחד שבועה שחציה שלי, מדוע צריך להשביעו שאין לו בתלית פחות מחציה ולא די להשביעו בפשטות על חציה, כפי שהוא נוטל? משיבה הגמרא, מר עלה לדיבורי, גורע הוא בכך מדיבורו הראשון. מאחר שמתחילה טען שכל התלית שלו, אין מטילים עליו שבועה הנוגדת את טענתו. כי לשון חציה שלי משמע חצי ולא יותר. שואלת הגמרא, השתנה ממר עלה לדיבורי, גם עכשיו שנשבע שיש לו בתלית ואין לו בפחות מחציה, גורע הוא בכך מדיבורו הראשון שסוף סוף, מזה שמקביל את שבועתו לחצי מהתלית, משמע שאין לו ביותר מחציה. אמנם עצם לשון השבועה שאין לי בה פחות מחציה אינו מוכיח שאין לו בתלית יותר מחציה, אבל עצם מה שמקביל את שבועתו לחצי תלית, משמע שאין לו בה יותר. משיבה הגמרא, הכוונה היא דאמר שאומר כל אחד מהאוחזים בתלית כך, כולה שלי, ולדבריכם, אולם לפי דבריכם שלא תאמינו לי ליטול את כולה אלא את חציה, ולכן איני רשאי להישבע על כל טענתי, שבועה שיש לי בה ואין לי בה פחות מחציה. באופן הזה, מכיוון שלפני שבועתו על חצי התלית, מקדים האדם ואומר שאינו נשבע כן אלא משום הכרח בית דין, ואילו מצידו עדיין הוא תובע את כל התלית, אין שבועתו גורעת מדבריו הראשונים. והקדמת ההודעה הזו מועילה רק בנוסח שאין לי בה פחות מחציה, הועיל ואין עצם לשון השבועה סותרת טענתו הראשונה. אבל לא תועיל ההודעה הזו לעניין שבועה אם הנוסח יהיה שהחציה שלי, כי בזה עצם לשון השבועה משמע חצי ולא יותר, ובכל אופן סותרת היא טענתו הראשונה. דנה הגמרא בטעם שנתן רב יוחנן לשבועת המשנה. שואלת הגמרא, וכי מאחר שזה תפוס ועומד וזה תפוס ועומד, שבועה זו למה? מאחר שכל אחד מהאוחזים תפוס ומוחזק בחצי מהתלית, מדוע מצריכים אותם להישבע? הרי כל אחד מוחזק כבר בחצי שהוא נוטל. אמר רב יוחנן, שבועה זו תקנת חכמים היא, שתקנו חכמים כדי שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ותוקף, תופס בתליתו של חברו, ואומר בבית דין שלי הוא, לכן הטילו חכמים חיוב שבועה שעל ידי כך יפרוש אדם מתקיפת תליתו של חברו, כי לא ירצה להישבע לשקר. שואלת הגמרא על דברי רבי יוחנן, מאחר שלפי דבריך אנחנו חוששים שאחד מהאוחזים בתלית תקף אותה בגזל, כיצד משביעים אותו? ונעימה, מדוע שלא נאמר מי גודה חשיד הממון החשיד נא מהשבועתה? מתוך שאדם זה חשוד לגזול ממון, חשוד הוא גם להישבע לשקר, וכיוון שכן לא נטיל עליו שבועה. ועוד הסבר בשאלת הגמרא, מאחר שכל עצמה של הטלת השבועה היא כדי לברר את אמיתות טענתו של האדם, שאם הוא משקר הוא יפרוש ולא יישבע, אין בזה שום תועלת כשמטילים שבועה על אדם שחשוד להישבע לשקר. תרץ את הגמרא, לא אמרינן מיגו דחשיד הממון החשיד השבועתה. אין אומרים שמתוך שאדם חשוד לגזול ממון, חשוד הוא גם להישבע לשקר, אלא אפילו אדם שחשוד לגזול ימנע משבועת שקר, כי איסור שבועת שקר חמור בעיני אנשים יותר מאיסור גזל. ומוכיחה הגמרא שסתם אדם שחשוד לגזול אינו חשוד גם להישבע לשקר. די לא תימא אחי, אם לא תאמר כך אז יהיה קשה לך. איידי אמר רחמנא, דין זה שאמרה התורה שהמודה במקצת הטענה יישבע, כלומר עצם דין התורה של חיוב שבועה במודה במקצת הטענה, לא יובן. כי מאחר שאנחנו חושדים בנתבע שמעכב בידו את שער הממון שכופר בו, אז כיצד משביעים אותו עליו? נעימה נאמר מיגו דחשיד הממון החשיד השבועתה. יש לנו לומר שמתוך שחשוד הוא על גזילת הממון, חשוד הוא גם על השבועה. אלא ודאי, מדין התורה שעמודה במקצת הטענה נשבע על כפירתו, ואם כן מוכח שאין אומרים שחשוד לגזול, חשוד הוא גם להישבע על השקר. אבל דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, אתם שם בעניין עמודה במקצת הטענה, השתמותק המשתמת לי כדרבה. מתכוון הנתבע רק להשתמת לזמן מהתובע, ואינו מתכוון לגזול לגמרי. וכפי שבייר רבה לאיל, שהטילה עליו התורה שבועה כדי שאם משתמתו, יודה מיד בשקרו ולא יעמוד בהשתמטותו, שמה לבסוף לא יפרע כלל. מכיוון שהמודה במקצת הטענה אינו חשוד בגזל, אי אפשר להביא ראיה משבועתו לעניין השבעת אדם שכן חושדים אותו בגזל. ומביאה הגמרא ראיה לדבריה שאין חושדים במודה במקצת משום גזל. תדע, אביא לך לראיה לכך, שבמקום שאפשר שאדם אינו אלא משתמת, לא חושדים בו משום גזל ממש. ואמר רבי דיבר רבין, אמר רב חיסדא, לאל בדף דלת עמוד א', וכן למדנו זאת במסכת בבא קמא, מסכתנו הקודמת בדף קופי עמוד א', הכופר במלווה ובאו עדים ועידו שהוא אכן חייב, הרי הוא קשר לעדות ואין אומרים שגזלנו ופסול לעדות. יש לומר שלא נתכוון אלא לדחות מעליו את המלווה עד שיזדמן לו כסף לפורו, אבל הכופר בפיקדון ובאו עדים והכחישו ואמרו שהפיקדון אכן בידו, פסול לעדות משום שגזלנו, כי אין לו שום סיבה להשתמט מהחזרת הפיקדון שבידו, אם לא שמתכוון לגוזלו. שהרי פיקדון אינו ניתן לשומר להוציאו, ומן הסתם הוא קיים בעין, אז מדוע אינו מחזירו? סימן שהוא מתכוון לגוזלו. הרי מוכח לנו שבמקום שאפשר לתלות שהכופר בממון אינו מתכוון אלא להשתמט ולא לגזול, אכן תולים בכך ולא חושדים בו משום גזל. אותו דבר לגבי מודה במקצת הטענה. מאחר שנדחתה הוכחת הגמרא משבועת מודה במקצת לכך שהחשוד על גזל אינו חשוד על שבועת שקר, זאת משום שהמודה במקצת אינו מתכוון אלא להשתמט ולא לגזול, מנסה הגמרא להביא הוכחה אחרת לכך ממקום שלכאורה אי אפשר לומר בו שהאדם אינו אלא משתמט. אלא אומרת הגמרא, אם תאמר שהחשוד לגזול חשוד גם להישבע לשקר, יהיה קשה. עד איתני רמי בר חמה, שנה רמי בר חמה ברייתא שהובא לאיל בדף ה' עמוד א', ארבעה שומרים המנויים להלן כדי שיהיו חייבים להישבע שבועת השומרים לבעל הפיקדון, צריכים כפירה במקצת תביעת בעל הפיקדון והודעה במקצת תביעתו. ואילו הם ארבעת השומרים, שומר חינם והשואל, נושא שכר והסוחר. לפי הברייתא הזו של רמי בר חמה, כדי שיתחייב שומר בשבועת השומרים על טענת אונס או גניבה וכדומה, צריך שיהיה הוא גם מודה במקצת, דהיינו שתכלול טענתו שלושה חלקים. טענת פטור שומר על חלק מהתביעה, שעליו היא שווה שבועת השומרים, כפירה גמורה בחלק מהתביעה, והודעה גמורה בחלק ממנה. כגון, בעל הפיקדון יתבע מהשומר שלוש פרות, באחת מהם יכפור השומר ויאמר שלא הופקדה אצלו כלל או שכבר יחזירה, בפרה אחת יודע שישנה בידו וחייב להשיבה, בפרה שלישית יטען שנאנסה וכדומה באופן שפטור הוא מלשלם. באופן זה, נשבע השומר שבועת השומרים על טענתו, אודות הפרה השלישית, ושבועת מודה במקצת על כפירתו בפרה הראשונה. והרי קשה, כיצד משביעים את השומר על הפרה שכופר בה, ועלו מכיוון שהטעם שמטילים עליו את השבועה היא, זה משום חשד שרוצה לעכב את הפרה היא לעצמו. נעימה מיגו דחשיד הממון החשיד השבועתה, נאמר שמתוך שחשוד הוא על גזל הפרה, חשוד הוא גם להישבע עליה לשקר. לכאורה לגבי הפרה היא, אי אפשר לומר שאין השומר מתכוון אלא להשתמט לזמן ולא לגזול לגמרי. שהרי אנחנו חושדים שהפרה הזו קיימת ברשותו, ומאחר שבכל זאת משביעים את השומר עליה, מוכח שאף על פי שחשוד הוא לגזול, הוא לא חשוד להישבע לשקר. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, אתם נמי גם שם לגבי פרת הכפירה, השתמות איקה משתמת. אנחנו תולים שאין השומר מתכוון אלא להשתמט לזמן, כגון שנגנבה ממנו הפרה היא או שעבדה, והוא שומר שכר וחייב בגניבה ועבדה, והוא כופר בטענה, בתביעה, כדי להשתמט לזמן. סבר, חושבו, משכחנה לגנב ותפיסנה לי, אמצא את הגנב ואת פוסט הבהמה והחזירנה למפקיד. אינמי, משכחנה לי באגם ומיתינה לי, אמצא את הבהמה באחו ליד האגם ואביינה אל המפקיד. גם הכופר בתביעת פיקדון יש לתלות שאינו מתכוון אלא להשתמט לזמן ולא לגזול. מכיוון שכן, אין השומר חשוד בגזילת פרת הכפירה, ואין להוכיח מהשבועה שכן משביעים אותו עליה, שהחשוד על הגזל אינו חשוד גם על שבועת שקר. מקשה הגמרא על הדחייה הזו, יחי אם כן שגם הכופר בפיקדון יש לתלות שאינו מתכוון לגזול אלא להשתמט, יהיה קשה הכופר בפיקדון ויכחישו העדים, עמי פסול לעדות, מדוע הוא פסול לעדות כמו גזלן? נעימה, השתמות איקה משתמת. הלא ראוי שנאמר שאינו מתכוון אלא להשתמת לזמן ולא לגזול. מדובר של השומר הזה עבד הפיקדון, והוא כופר בזה בינתיים, משום שסבר, חושב הוא עד דבחשנה ומשכחנה לי. אדחמה עליי את הפיקדון עד שאחפש ואמצא את הפיקדון. מדוע שם אמרנו ששומר שכופר בפיקדון נחשב לגזלן, ופסול לעדות כגזלן? מתרץ את הגמרא כי אמרינן, מתי אנחנו אומרים שהכופר בפיקדון פסול לעדות? זה דווקא באופן כגון דעתו סעדי ואסעידו בי, שבאו עדים ועידו על השומר. דעי שעתה, כך הם אומרים בעדותם, שבאותה שעה שכפר בפיקדון, איתי לפיקדון בביתי ואבי ידע. היה פיקדון בביתו והשומר יודע על כך. הנה מי או שהעידו העדים דאבן נקיטלי בידי, שהיה השומר מחזיק בידו את הפיקדון באותה שעה. דווקא באופנים כאלו נאמר שהכופר בפיקדון פסול לעדות, משום שעל ידי עדות העדים מתברר שלא הייתה לשומר סיבה להשתמט לזמן, ובוודאי נתכוון בכפירתו לגזול. לכן הוא פסול לעדות. אבל בסתם מקרה של כופר בפיקדון, אכן תולים שאין כוונת הכופר השומר אלא להשתמט ולא לגזול. מאחר שנדחתה הוכחת הגמרא מהברייתא של רמי בר חמא לכך שהחשוד על גזל אינו חשוד על שבועת שקר, משום שגם במקרה של הברייתא יש לומר שאין השומר מתכוון אלא להשתמט לזמן מכיוון שאין הפיקדון ברשותו, מנסה הגמרא להביא הוכחה אחרת שהחשוד על גזל אינו חשוד על שבועת שקר, ממקום שבו אנו חושדים שהפיקדון אכן ברשות השומר. אלא אומרת הגמרא, אם תאמר שהחשוד לגזול חשוד גם להישבע לשקר, יהיה קשה. עד אמר רבונה, לקמן בדף למד עמוד ב', לגבי שומר הטוען שהראה לפיקדון דבר שהוא פטור עליו מצד הדין, אלא שרוצה לשלם במקום להישבע על טענתו. כגון שומר חינם הטוען שעבד הפיקדון לא נגנב, אבל הוא אומר שרצונו לשלם את דמיו במקום להישבע את השבועות המוטלות עליו. משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו, כי יש לה חשוש, שמה הפיקדון נמצא ברשותו, אלא שנתן בו עיניו לשלם עליו ולעקבו לעצמו. והרי קשה, מאחר שחושדים בו שהפיקדון קיים ברשותו לידיעתו, כיצד משביעים אותו? נימה, מיגו דחשיד הממון, החשיד השבועתה. נאמר שמתוך שחשוד הוא על הממון, חשוד הוא גם להישבע לשקר. אלא מדברי רבונה, שאומר שכן משביעים אותו, מוכח שהחשוד לגזול ממון אינו חשוד להישבע לשקר. מתרצת הגמרא ואומרת, אתם נמי, גם שם אין השומר חשוד על גזל, כי יש לתלות שהוא מורה היתר לעצמו ואמר לי בליבו, דמי כיאבין עלי, הרי אני נותן לו דמים עבור הפיקדון, אני לא גזלן בכך. שואלת הגמרא, אמר לי רבך מדיפתי לרבינה, והכעבר על לב דלא תחמוד, הרי עובר השומר במעשה הוא זה על איסור תורה של לא תחמוד, אפילו אם אין השומר חשוד משום לא תגזול, הועיל והוא משלם עבור הפיקדון, מכל מקום חשוד הוא לעבור במתכוון על איסור לא תחמוד, ואם אומרים שהחשוד לגזול חשוד להישבע לשקר, גם החשוד הלא תחמוד יהיה חשוד על כך שהוא נשבע לשקר, כי שניהם חשודים לעבור על איסור תורה כדי ליטול ממון חבריהם, אז יהיו חשודים בשווה לעבור על איסור שבועת שקר, כי מה ההבדל בין איסור לא תגזול ואיסור לא תחמוד? מתרצת הגמרא, לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע לאו. לא תחמוד נראה לאנשים שהאיסור הזה אומר שאסור ליטול ממון בלי לשלם עבורו. דהיינו, לפי דעתם המוטט של אנשים, לא תחמוד אינו בא אלא להוסיף לב נוסף בגזילה, מלבד לא תגזול. ונמצא שלפי דעת השומר אינו עובר על שום איסור תורה, לכן אין להוכיח מדברי רבון הדבר לעניין השבעת אדם החשוד על ממון, כי דבריו עוסקים באדם שאינו חשוד לעבור במתכוון על איסור תורה כדי ליטול ממון חברו. הראיות שהביאה הגמרא עד עכשיו לכך שאין אומרים שמתוך שאדם חשוד על ממון חשוד הוא גם להישבע לשקר, נדחו משום שני טעמים. הראיות הראשונות נדחו משום ששם יש לתלות שאין האדם מתכוון אלא להשתמט ואינו חשוד לגזול. אלו היו הראיות שהבאנו משבועת מודה במקצת ומהברייתא של רמי בר חמא. הראיה השלישית מדינו של רבונה, שאמר שמשביעים אותו שבועה שאינה ברשותו, נדחתה משום ששם רוצה האדם לשלם את דמי החפץ ואינו מתכוון לעבור על איסור. עכשיו, בדף ו עמוד א' מביאה הגמרא ראיה לכך שהחשוד על ממון אינו חשוד על שבועת שקר, מכמה מקומות שבהם לא שייכות שתי התחיות הנזכרות. ואלא אומרת הגמרא, אם תאמר שהחשוד לגזול חשוד גם להישבע לשקר, יהיה קשה. עד אמר רב נחמן לגבי הכופר בכל התביעה, שאף על פי שמדין תורה פטור משבועה, מכל מקום משביעים אותו שבועת אסת, מדי רבנן, שמא משקר הוא בכפירתו. והלא מאחר שאנחנו חושדים באדם זה שמתכוונו לגזול את הממון, כיצד משביעים אותו עליו? נעימה, מיגו דחשיד הממון, החשיד השבועתה. נאמר שמכיוון שחשוד הוא על גזל הממון, חשוד הוא גם להישבע לשקר. ואי אפשר לומר שאינו חשוד לגזול, אלא רק להשתמט לזמן, כי אדם שאינו גזלן אינו יכול להעיז פניו לכפור בשקר בכל החוב, אל מול המלווה שלו. וטוב, עוד יהיה קשה, עד איתני רבי חייא. מה ששנה רבי חייא בברייתא לגבי שבועת חנווני על פנקסו. שם מדובר בחנווני שאמר לו בעל הבית שייתן לפועלים מעות שהוא הבעל הבית חייב להם, והבעל הבית יפרע לחנווני. לאחר זמן טוען החנווני נתתי לפועלים, והפועלים טוענים לא נטלנו. הדין הוא שכל אחד החנווני והפועל יישבע על תביעתו ויטול מבעל הבית. אם כן, שניהם נשבעים על תביעותיהם ונוטלים את מלוא תביעותיהם, מבעל הבית, ולא מאחר שאחד מהם בוודאי חשוד שבא לגזול, כיצד משביעים אותו? נעים אמיגו דה חשיד הממון, החשיד השבועתה. נאמר שמתוך שחשוד הוא על גזל ממון, חשוד הוא גם להישבע לשקר. וטוב, ועוד קשה, עד אמר רב ששת לגבי שומר חינם הטוען שנגנב הפיקדון ופטורו עליו, שלוש שבועות משביעים אותו. שבועה שלא פשעתי בה, כלומר, שלא הייתה גניבת הפיקדון מחמת פשיעת השומר, שאילו כן זה היה כך, היה הוא חייב על הפיקדון. שבועה שנייה שלא שלחתי בה יד, היינו שלא נשתמש השומר בפיקדון לפני שנגנב, שאילו עשה כן, היה הוא חייב עליו, אף על פי שלבסוף נגנב. ושבועה שלישית, שבועה שאינה ברשותי, דהיינו שאומנם נגנב הפיקדון מרשותו ואינו משקר בדבר כדי לעכב את הפיקדון לעצמו. והנה לגבי השבועה שאין הפיקדון ברשותו קשה, מאחר שאנחנו חושדים בו שהפיקדון קיים ברשותו והוא כופר בו כדי לגוזלו, כיצד אנחנו משביעים אותו עליו? נעים אמיגו דה חשיד הממון, החשיד השבועתה. נאמר שמתוך שחשוד הוא על גזל הממון, חשוד הוא גם להישבע לשקר. לכאורה, משלוש השבועות האלה שמשביעים אדם החשוד לגזול מוכח, שאין אומרים שכל החשוד לגזול חשוד הוא גם להישבע לשקר. היות והראיות הללו עומדות ללא דחייה, לכן מסיקה הגמרא, אלא על כורחה לא אמרין אמיגו דה חשיד הממונה, חשיד השבועתה. לא אומרים שמתוך שאדם חשוד על גזלת ממון חשוד הוא גם על שבועת שקר, אלא אפילו אדם חשוד לגזול, הוא בכל אופן ימנע משבועת שקר, כי איסור שבועת שקר חמור בעיני אנשים יותר מאיסור גזל. ממילא, מאחר שהוכח שאין אומרים שהחשוד לגזול חשוד גם להישבע לשקר, מיושב הטעם שביאר רבי יוחנן בשבועת משנתנו, שנשבעים כדי שלא יהיה כל אחד ואחד תוקף בתליתו של חברו ואומר שלי הוא. אם כן נסכם ונאמר, כל דיון הגמרא בעניין אם אומרים מיגו דה חשיד הממון החשיד השבועתה, סבב על הטעם הזה שביאר רבי יוחנן במשנה. הקשתה הגמרא על הטעם הזה שאם חושדים באדם שרוצה לגזול תליתו של חברו, כיצד נטיל עליו שבועה אודותיה? הרי כשם שחשוד הוא לגוזלה, חשוד הוא להישבע עליה לשקר. על כך ישבה הגמרא ואמרה, שבאמת לא אומרים את המיגו שחשוד על הממון חשוד גם על השבועה, והשבועה שאמרה המשנה שנשבעים, זה בגלל טעמו של רבי יוחנן שלא יהיה כל אחד ואחד תוקף בתליתו של חברו ואומר שלי הוא. עכשיו מביאה הגמרא דעה חולקת. אביי אמר, אין טעם השבועה של המשנה כפי שביאר רבי יוחנן, שאילו היינו חושדים שאחד מהאוחזים תקף בתלית כדי לגוזלה, לא היינו מטילים עליו שבועה כי החשוד לגזול, חשוד גם להישבע לשקר. אלא טעם שבועה שאמרה המשנה, משום דחיישינן שמא מלווה ישנה יש לו עליו. אנחנו חוששים שמא יש לאחד מהאוחזים בתלית חוב ישן שהוא נושה בבעל התלית, ומכיוון שהוא יודע בו ששכחו ולא יודע בו אם יתבענו, הולך הוא ותוקף בתליתו לשם פיראון אותו החוב. וכאשר יישבע אותו נושה שחצי מהתלית שלו, זה תהיה שבועת אמת. כי כל הלווה מחברו משעבד לו בחובו את כל רכושו, אפילו את הגלימה שעל כתיפו. וכשהוא גובה את החפץ בחופו, נהיה החפץ ההוא שלו. שואלת הגמרא יחי, אם כן שטעם הטלת השבועה הוא משום שחוששים שמא אחד מהם תפס בתלית כדי לגבות את חובו, מדוע מטילים עליו שבועה כלל? נשקול בלא שבועה. ראוי שיטול את חלקו בלא שבועה, מכיוון שאנחנו מניחים שלא היה תופס בתלית, אילולי שבאמת חייב לו חברו ממון, מה הטעם להטיל עליו שבועה? הרי הוא נוטל כדין. אלא אומרת הגמרא ומבארת את כוונת אביי, הישינן שמא ספק מלווה ישנה יש לו עליו. אנחנו חוששים שמא אחד מהאוחזים תפס בתלית כדי לגבות חוב ישן שהוא מסופק בו. אדם שאינו יודע בוודאות שחברו חייב לו, בוודאי אינו רשאי להחזיק בממונו מספק, ולכן מטילים עליו שבועה כדי שיפרוש מתפיסתו שאינה כדין. שואלת הגמרא ולאו אמרינן, תפיס ממונה מספיקה משתה בנה ממספק? וכי אין אומרים שכל התופס ממון חברו משום ספק גם יישבע עליו משום ספק? מאחר שאנחנו חושדים שאחד מהאוחזים בתלית תופס בה, אף על פי שיודע הוא שהדבר ספק גזל, יש לנו לומר שכשם שחשוד הוא להכניס עצמו בספק גזל, כך הוא חשוד להכניס עצמו בספק שבועת שקר. אז כיצד משביעים אותו? כיצד סומכים עליו? כי הרי אנחנו עוסקים בשיטת הבעיה שסובר שהחשוד על הממון חשוד גם על שבועת שקר. מיישבת הגמרא אמר רב ששת בריידר אבידי, פרשי איניש מספק שבועה ולא פרשי מספק ממונה. יש בני אדם הפורשים מלהישבע במקום של ספק, אף על פי שאינם פורשים מליטול ממון של ספק גזל. כלומר, אף על פי שהחשוד על גזל ודאי חשוד גם להישבע לשקר לשיטת הבעיה, החשוד על ספק גזל אינו חשוד על ספק שבועת שקר. מה הייתה מה? משום ממון איתה בחזרה. ממון ישנו בחזרה, שאם נטל אדם ממון שלא כדין, יכולו להשיבו לבעליו. לכן, פעמים שאין אדם נמנע מלתפוס ממון מספק, שעושה כן על דעת שאם יזכור שלא היה חברו חייב לו, יחזירנו לו. אבל בוודאי פורשים אנשים עם המון חבריהם שאין בו שום ספק, כי אף על פי שאפשר להחזירו, יודעים אנשים שעצם נטילתו הוא איסור גזל. ולכן, אם יהיה אדם חשוד לטול ממון חברו במקום שאין שום ספק, אכן יהיה הוא חשוד להישבע לשקר לדעתו של אביי. ואילו שבועה לידה בחזרה, שבועה אינה בחזרה. ששבועה שאדם נשבע בשקר אי אפשר לתקנה, לכן אדם נמנע מלהישבע במקום ספק, שם השבועת שקר היא ואין לה תקנה. לאחר שסיימה הגמרא לפרש את הדין של משנתנו בעניין שניים אוחזין בתלית, עוברת הגמרא לדון במקרה שאחד חטף את התלית מיד חברו, לאחר שהיו שניהם אחוזים בה. באי רבי זיירה, הסתפק רבי זיירה, אם לאחר שבאו לבית דין אחוזים בתלית, תקפה אחד בפנינו, מהו? חטף אחד מהם את התלית בחוזקה, והוציאה מיד חברו בפני בית הדין קודם שנשבעו, ועכשיו כולה בידו. מה הדין? האם תישאר כל התלית בידו ולא יצטרך להישבע כלל? או שמה יישאר דין התלית כפי שהיה אל מלא חטפה? ונוציא מידו את מה שתקף, וכל אחד ייטול חצי התלית בשבועה. אומר הרמב"ן, אבל אם תקף שלא בפני בית דין, אין ספק. והטעם, לפי שהספק של רבי זרע מבוסס על העובדה שנתקף שתק בשעת החטיפה ואחר כך מחה. יש ספק אם השתיקה הזו הודעה היא, או לא. ורק בתקיפה בפני בית דין יש צד ששתיקתו אינה הודעה, שייתכן ששתק מתוך ששמח על בית דין שיורו לחוטף להחזיר לו את חלקו בתלית. דנה הגמרא באיזה מקרה יש מקום לספק. היחידה מבאיזה אופן הסתפק רבי זיירה. אידה שתיק, אם מדובר במקרה שהנתקף שתק, או דויי, או ידילה. הרי הודעה לו לתוקף שכל התלית שייכת לו, לפי ששתיקה כהודעה. ובוודאי לא יוציאו מידו של החוטף. וידה כצווח, אם במקרה שצעק ומחה, הנתקף כלפי החוטף, מה יבל אלה מאיבד, מה היה לו לעשות יותר מכך? מאחר שהנתקף מחה, אין לתוקף לזכות על ידי תקיפתו, ופשוט שנחזיר לנתקף את חצי התלית המגיעה לו. נמצא שבין אם שתק ובין אם מחה, הדין פשוט ואין מקום כלל לספקו של רבי זיירה. משיבה הגמרא לא צריכה לא נזקק רבי זיירה להסתפק, אלא במקרה דשתיק מעיקרה, בתחילה הנתקף שתק כשנחטפה ממנו התלית, ועד הר צבח, ואז הוא שוב מחה. מה הדין במקרה הזה? האם נאמר מדי אישתיק או דויה אודילי? מכיוון ששתק בתחילה, הודה לו לתוקף שהתלית שייכת לו, ולא נוציאנה מידו של התוקף. אודיל מכיוון דקצבח אשתה, או שמה כיוון שמוכה עכשיו, יגלה ימיל תדאי דשתיק מעיקרה. התברר הדבר שמה ששתק מתחילה זה מפני דקסבר, הכחזו לי רבנן, הרי הדיינים רואים אותו שחוטפה ממני, ואיני צריך למחות, וממילא אין בשתיקתו הודה. נסה הגמרא לפשוט את הספק מברייתא, אמר רב נחמן תשמע, בואו שמע ראיה מברייתא שמסייגת את הדין יחלוק, הוא אמור במשנתנו. אומרת הברייתא, במה דברים אמורים ששניים אוחזין בתלית חולקים, כששניהם אדוקים בה, שניהם תופסים בה, אבל אם הייתה התלית יוצאת לפני בית דין מתחת ידו של אחד מהן, שרק אחד מהם אוחז בה, הדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה. על בעל הדין שבא להוציאה מחזקתו של חברו שאוחז בה, להביא ראיה, להביא עדים כדי לזכות בה. וכל זמן שלא יביא עידים, תישאר התלית אצל המוחזק בה. ורב נחמן ממשיכו ומבאר, כיצד ניתן לפשוט את הספק של רבי זיירה מהברייתא. היחידה מבאיזה אופן עוסקת הברייתא. הנה, מה כדי קטני, אם נאמר שמדובר כפשטות משמעות דברי הברייתא, שרק אחד מהם מוחזק והשני כלל לא, פשיטה. הלו דבר פשוט הוא שאם אחד מוחזק לבדו, אין השני יכול להוציאו מידו, אלא בראיה ברורה. מה בא הברייתא להשמיענו? אלא על כוחך צריך לפרש שהברייתא מדברת, באופן ששניהם באו לפנינו אוחזים בתלית, אלא שתקפה אחד בפנינו. והשני שתק ולבסוף צבח, על זה אומרת הברייתא שהדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה. הנה מוכח מהברייתא, שבמקרה שהנתקף שתק ולבסוף מחה, אין מוצאים את התלית מיד התוקף, אם לא שיביא הנתקף ראיה שהתלית שלו. אבל דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לו, אין הכרח לפרש כך את הברייתא, אלא אחר במאי עסקינן, במה אנחנו עוסקים כאן? כגון דעתו לקמן כדי תפיסו לתרוויו, באו לפנינו לפני בית דין כאשר שניהם אחוזים בתלית. ואמרינה להוזילו פלוגו, ואמרנו להם לכו ותחלקו ביניכם את התלית, ונפקו והם יצאו, ועד הרתו כי תפיס לחד מניו, ושוב הם חזרו אל בית הדין כשרק אחד מהם אוחז בתלית. היי אמר, זה האוחז בתלית טוען, אודויי אודילי, חברי אודה לי כשיצאנו מבית הדין שהתלית שלי ונתנה לי. והי אמר, והשני אומר, בדמי אגרתי נעלי, הזכרתי לו את התלית בדמים ולא הודיתי לו כלל. טענתו של השני אינה מתקבלת ללא עדים. מדוע? דאמרין עלי, לפי שאנחנו אומרים לא. עד אשתה חשדת לי בגזלן? עד עכשיו חשדת בחברך שהוא גזלן, שהרי טענת שזכית בתלית וחברך חטף את זה ממך. אשתה מוגרת לי בלא סעדה? עכשיו אתה הולך ומזכיר לו את התלית בלא עדים? כיוון שחזקה שאין אדם עושה כך, ממילא הוא לא נאמן לטון כך שהוא הזכיר לו את הטלית עד שיביא עדים כדבריו. ומציעה הגמרא דרך אחרת להסביר את הברייתא והיא באה את אימה, כדי קטני, אם תרצה תאמר שפירוש הברייתא כמשמעותה הפשוטה. דעתו לכמן כי תפס לחד מניו, באו לפנינו לפני בידין כשרק אחד מהם אוחז בטלית, והיא דחמיס רח בסרוכה, והשני נתלה במעט, כלומר, כוונת הברייתא כמשמעותה שרק אחד מהם מוחזק בה. מה שהקשנו שאם כן פשיטה שאין להוציא ממנו ללא ראיה, התירוץ הוא שמדובר שהשני נתלה במעט, אבל אינו מוחזק בה ממש. ואפילו לסומחוס, והוא צריכה הברייתא להשמיענו שהדין כך אפילו לשיטת סומחוס, דאמר ממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה, הרי שלדעתו יש משקל גדול לדין חלוקה. כפי שמצאנו במסכת בבא קמא דף מ"ו עמוד א', שור שנגח פרה שהייתה מעוברת ונמצא שהפילה את עוברה ולא ידוע אם הפילה את העובר לפני הנגיחה ופטור בעל השור מלשלם את דמי הוולד, או שהפילה מחמת הנגיחה וחייב בעל השור גם על הוולד. במקרה זה לפי סומכוס חולקים את דמי הוולד בלא שבועה, דהיינו בעל השור משלם חצי דמי הוולד ובעל הפרה מפסיד חצי דמיו. מכל מקום במקרה שלנו, כשאחד אוחז בטלית והשני נסרח, אוחז במעט, מודה סומכוס דסירחה שתליה מועטה שנתלה זה בטלית לאו כלומי. ואין זה ממון המוטל בספק כלל, ולכן גם סומכוס מודה כאן שלא אומרים יחלוקו, אלא מוציא מחברו עליו הראיה. כי סומכוס סובר שממון המוטל בספק חולקים רק אשר יש סיבה ברורה להסתפק, שרק אז נחשב הממון מוטל בספק. אבל כאן שהשני אינו אוחז בממש, אלא רק נתלה במעט כדי לתופסה, אין סיבה להסתפק כלל. עכשיו דנה הגמרא מה הדין אם הקדיש אחד מבעלי הדין את הטלית בלא לתוקפה. אם תמצא לומר, אם תפשוט את הספק של רבי זעירא, שאם תקפה אחד בפנינו, בפני בית הדין, תקף אחד מהאוחזים בטלית את חברו ולקח את כל הטלית לרשותו, ועלה שתק ולבסוף צווח, מוציאין אותה מידו, מידי התוקף, אז אם הקדישה אחד מבעלי הדין מבלי לתוקפה, בוודאי אינה מקודשת. לפי שהקדש בוודאי לא עדיף מתקיפה. אבל אם תמצא לומר שאם תקפה אחד בפנינו ועלה שתק ולבסוף צווח אין מוציאין אותה מידו, יש להסתפק. אם הקדישה אחד מבעלי הדין בלא שתקפה, מהו, מה הדין, האם יחול ההקדש או לא? מבארת הגמרא את צדדי הספק. האם נאמר כיוון דאמר מר במסכת קידושין דף כוח עמוד ב', אמירתו לגבוה, אמירתו של אדם להקדיש חפץ, כשאומר הרי זה הקדש, כמסירתו לאדיוט דמי, נחשב כאילו מסרו לאדיוט וחל ההקדש בדיבור באלמה בלא מעשה קניין. לכן גם כאן, כשהקדיש את הטלית, כמאן דתקפה דמי, נחשב כאילו חטפה, ויחול ההקדש. או דילמה, או שמא נאמר אשתמיה, הלא תקפה, עכשיו על כל פנים הרי עדיין לא חטפה, וכתיב נאמר בספר ויקרא פרק זך, פסוק י' ד', ואיש כי יקדיש את ביתו קודש, הפסוק מזכיר ביתו כדי ללמד, מה ביתו ברשותו, כשם שביתו של אדם הוא ברשותו, אף כל דבר שאדם מקדיש צריך להיות ברשותו, להפוקי להוציא, ההיא, את המקרה הזה שאנחנו דנים בו, לא ברשותו, שאין ברשותו של ראובן המקדיש את מה שהוא רוצה להקדיש, כיוון שגם שמעון אוחז בטלית וטוען שהיא שלו, והדין עמו לעניין חצי הטלית, ולכן ראובן אינו יכול להקדישה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה ואומרת תשמע, בואו שמע ראיה, דאי מסוטה, היה בית מרחץ, דאב ומינצו עלי בית רי, שרבו עליה שני אנשים. היי אמר, זה אמר דידיו, זה שלי, והי אמר דידיו, זה שלי. קם חד מניה, אקדשי. עמד אחד מהם והקדישה, פרש מנה, פרשו ממנה, מהבית מרחץ, מלרחוץ בו, רבי חנניה ורבי אושעיה וכולו רבנן. וכל שאר החכמים מחשש שמחל ההקדש ואסור לאדיוט ליהנות ממנה. ואמר לרב אושעיה, לרבה כי אז נתקמי דרב חיסדה, כשתלך אל רב חיסדה לקפרי, שם של מקום, בא עם הנה תשאל אותו מה דין המרחץ, האם הוא קדוש או לא? כי יתה כשבא רבה לסורה בדרכו לקפרי, אמר לרב אמנון המתניתיני, ישנה משנה במסכת הערות פרק ד' משנה י' ב', שממנה ניתן ללמוד לנידון הזה. ספק בחורות, ולדות שנולדו, ואין ידוע אם כבר ילדה האם לפני כן או שמה הוולד הזה, הוא הבכור לאמו. אחד בכור אדם, כגון שידוע שלפני לידתו הפילה אמו, ואין ידוע אם הפיל הדבר הנחשב פטר רחם או לא, כגון שלא ידוע אם הפיל הוולד או רקמת אור מלאה אוויר שאינו נחשב לוולד. ועל כן, הוולד הנולד עכשיו הוא ספק פטר רחם וספק אם אביו חייב לתת לכהן חמישה סלעים כדי לבדותו. ואחד בחור בהמה, בין תהורים בין תמאים, בין ספק בחור בהמה תהורה שהוא ספק ממון כהן, בין ספק פטר חמור שפדאו בסה ונעשה עשה ספק ממון כהן, וכולם הדינו שהמוציא מחברו עליו הראיה, משיבה להוציא מן המוחזק, עליו להביא ראיה. סובר רב אמנונה שכוונת המשנה היא, שאם הכהן בא להוציא מיד הישראל את הבהמה עומדת בספק, עליו להביא ראיה. ואם הכהן חטפה, לישראל להביא ראיה כדי להוציאה מיד הכהן. ותני עלה וממשיך חבמנונה ואומר, נשנית ברייתא למשנה הזו, ספק בכורות בהמה טהורה נזכרים במשנה, אסורים בגיזה ובעבודה, אסור לגזוז את צמרם או לעבוד בהם, כיוון שיש בהם ספק קדושת בכור. מסיים רב אמנונה את הראיה, והאחד אמר, הרי כאן שאמרת אנשים תקפו כהן, את הספק בכור מהישראל אין מוציאים אותו מידו, דקטני שהראשנינו במשנה הזו, המוציא מחברו עליו הראיה, שמשמע בין כשהכהן בא להוציא מישראל שנולד הספק ברשותו, ובין כשהישראל בא להוציא מיד הכהן שחטפו, צריך המוציא להביא ראיה, הרי שאין מוציאים מיד הכהן שחטפו ללא ראיה. וכי לא תקפו, וכאשר עדיין לא תקף זאת הכהן, אסורין בגיזה ובעבודה ביד הישראל. כי יש כוח להקדש לחול, אף בלי תקיפה. הנה מוכח מזה שבספק ממון שמועילה בו תקיפה, יכול להקדישו גם בלא לתוקפו. דוחה רבא את הראיה של רב אמנונה, אמר לי רבא לרב אמנונה, קדושת בחור כאמרת, מקדושת בחור אתה רוצה להביא. ראיה זו לא ראיה, כי לעולם אי מלאך באמת אומר לך שאם תקפו כהן את הספק בכור, מוציאים אותו מידו, ונמצא שאין לכהן שום זכות בבכור הזה, שנוכל לומר שההקדש חל מכוחו. ואפילו אחי, ואף על פי כן, אסורים בגיזה ובעבודה. והטעם? מכיוון דקדושה הבאה מאליה, שייני. כגון קדושת בכור שחלה מאליה ואין הכהן מקדישו, שונה מקדושה שחלה על פי הבעלים, כי קדושה הבאה מאליה יכולה לחול, אף אם אין לכהן שום זכות בממון, ולכן, אף שאין תקיפתו מועילה, חל הקדושה על הבכור, אם באמת בכור הוא. לכן אסור ליהנות מספק בכור, שמה הוא קדוש, כי ספק איסור לחומרה. מה שאין כן לעניין קדושה שחלה על פי הבעלים, אף אם אין מוציאים מידו כגון במרחץ שדינו כל דעלים גבר, וכל אחד מבעלי הדין שתפסו יכול להחזיקו, ייתכן שאינו יכול להקדיש עד שיתקוף בפועל שאין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו. מביאה הגמרא הראיה לדברי רבא שבספק בכור אם תקפו כהן, מוציאים אותו מידו. אמר לי רב חנניה לרבא, תניא דמסייע לך, שנינו ברייתא שמסייעת לדבריך. ועיקרי הברייתא הזו במשנה במסכת בכורות דף ט עמוד א', הספקות, טלאים שפדו בהם ספק פטרי חמור, שהם ביד ישראל נכנסים לדיר עם שאר הטלאים של הישראל להתאסר, להפריש מהם מעשר בהמה. ומה זה מעשר בהמה? חייב אדם להפריש מעשר בהמה מבקר וצון שנולדו בעדרו בכל שנה, ומי שנולדו בעדרו בשנה זו 10 בהמות או יותר, קונסם לדיר ומוציאם בפתח אחד אחד, ומונה את היוצאים 1, 2, 3 עד 10, את האסירים מסמן בצבע אדום, והוא קדוש למעשר בהמה. שוב מתחיל למנות את היוצאים אחריו מ-1 עד 10, ומסמן את האסירי באדום והוא קודש, וכן הלאה. והמעשר בהמה הזה קרב בבית המקדש ובשרון נאכל על ידי הבעלים בירושלים. בהמה שכנעה אדם מאחר או שקיבלה במתנה, אינה חייבת במעשר בהמה, אבל היורש כן צריך להפריש מעשר מבהמות שירש. זה שפדו בו פטר חמור לא נפטר ממעשר בהמה. לדוגמה, כהן שירש 10 פטרי חמור מאבי אמו ישראל, מפריש עליהם 10 שאים להפקיע את איסורם, והשאים נשארים ממונו, כיוון שהוא עצמו כהן, אבל חייב להפריש מהם מעשר בהמה. לכן, זה שפדה בו ישראל ספק פטר חמור, מצטרף עם שער רצון שבעדרו למעשר, כיוון שנחשב ממונו. ואם השא הזה יוצא עשירי, הרי הוא קדוש למעשר בהמה. אומר רבי חנניה לרבא, ואיסל כדאי תחים יעלה על דעתך, תקפו כהן שאם תפס כהן מהישראל תלה, שהוא ספק פדיון פטר חמור אין מוציאין אותו מידו. המי מדוע נכנסים הספקות לדיר להתאסר עם שאר הבהמות שבעדרו? הרי יש לכהן צד שחייה בהם. ואם אחד מהם יצא בעשירי ויעשה מעשר, נמצא זה הישראל פותר ממונו מחיוב מעשר בממונו של כהן, שמפריש בהמה שיספק ממון כהן למעשר על שאר בהמותיו. אלא מוכח מזה כדברי רבא, שאם תקפו הכהן, מוציאים אותו מידו. והטעם שמוציאים אותו מידו, מפני שכשנולד הספק, נקבע שמי שמוחזק עכשיו הוא המוחזק לעניין דין זה. ולעולם נחשב הממון ברשותו ולא ברשות התופס. גם אם השני יתפוס, עדיין נקרא הוא המוציא מהראשון ועליו הראיה. ומאחר ולא מועילה תפיסה בשום אופן, בטלה ממנו לגמרי דין ממון כהן, והוא נידון כוודאי ממון ישראל. ולכן מובן מדוע אין לחשוש לספק שמה פותר הישראל את ממונו, בממון כהן. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, אמר לי אביי, אם משום אם בגלל הברייתא הזו לא תסייע למר, אינך יכול להביא מכאן סיוע לרבא. כי אפשר באמת לומר שאם תקפו כהן, אין מוציאים אותו מידו. ואף על פי כן, אין זה פותר ממונו של הישראל בממונו של כהן. מדוע? אחא במאי עסקינן כאן בברייתא הזו, במאה אנו עוסקים? כגון דלית ליל התשעה והוא, אין לישראל אלא תשעה תלאים שעדיין לא עשרם, ועוד את התלה הזה שהוא ספק פדיון פטר חמור. במקרה זה, בכל אופן, הוא לא פותר ממונו בממון כהן, דמימה נפשך. אי בר חיוב ההוא, אם באמת ישראל זה חייב לעשר דיינו, אם באמת לא היה חמור פטר חמור, ועשה שיפריש עליו באמת אין לו פדיון פטר חמור, ונמצא שכל עשרת התלעים הם ממונו וחייבים במעשר, אם כן, אפילו אם יצא התלה הזה בעשירי, שפיר כמעשר, הרי זה מעשר כראוי, כיוון שהתלה שיפריש למעשר שלו, ואינו ממון כהן כלל. אי לאו בר חיוב ההוא, ואם באמת אינו חייב לעשר, דהיינו אם באמת התלה המסופק שייך לכהן, אפילו אם יצא התלה הזה בעשירי, הוא לא פתר ממונו בממון כהן, שתשעה תלעים הנותרים לאו בר אסור הנינו, הם אינם חייבים במעשר כלל. ולא צריך לצרפם לגורן האחר כדי לעשר עליהם, כיוון שבשעת הגורן הזה לא היו לו עשרה תלעים, ומעולם לא חל עליהם חיוב מעשר. אבל אביי חוזר בו מדחיית הראיה ואומר, הדר אמר אביי, שוב אמר אביי אליו מילתאי דהמרי, מה שאמרתי אינו נכון. בוודאי יש סיוע לרבא מהברייתא של מעשר בהמה שתקפו כהן, שמוציאים אותו מיד הכהן, כדברי רבי חנניה. שאם הועילה תפיסה, נמצא שהתלעים נידונים כספק ממון כהן, אף לפני שתפס ואינם חייבים במעשר כלל. דספיקה לאו בר אסורי, לפי שבהמה שהיא ספק חייבת במעשר, ספק פטורה, אינה חייבת במעשר כלל, ואפילו אם אפשר לומר שממה נפשך הוא מעשר כראוי כמו שביארנו, בכל זאת, היא לא חייבת במעשר כלל. ומאחר והברייתא מלמדת שחייבים לצרף את הספקות לשאר התלעים ולעשרם, הנה מוכח לנו שתקפו כהן מוציאים מידו, ועל כן התלעים אינם נידונים כספק ממון כהן כלל, אלא ודאי הם ממון של הישראל. והבאי עכשיו מוכיח שחיוב מעשר בהמה אינו חל על הספק. דתנן, שנינו במשנה במסכת בכורות דף נ"ח עמוד ב', מי שהיה מעשר תלעים והתחיל למנות אותם כשיצאו מפתח הדיר, וקודם שהספיק למנות עשרה, קפץ אחד מן המינויים לתוכן, אחד מהתלעים שכבר יצאו ונמנו, קפץ בחזרה לתוך הדיר ונתערב עם אלו שעדיין לא נמנו, ואינו מכירו. כולן פטורים ממעשר, בין אלו שיצאו כבר, ובין אלו שעדיין בתוך הדיר. אלה שיצאו נפטרו משום עניין הראוי, כלומר שכבר נמנו באופן שהיה מניינם ראוי להגיע לכלל מעשר, ואלה שבתוך הדיר פטורים משום שנתערב בהם זה שקפץ חזרה. וכל תלה ותלה עומד בספק שמה הוא פטור משום שכבר יצא ונמנע. ואיסל כדאי תחספיקה באיסור, ואם יעלה על דעתך לומר שבהמת ספק צריכה להתעשר במקום שממה נפשך מעשר כראוי, אם כן לעשר ממה נפשך? יעשר את אלה שנשארו בתוך הדיר ממה נפשך שעל כל עשרה ועשרה שיצאו עושה כדין? די בר חיוב ההוא שאם העשירי שלהם בר חיוב ההוא דהיינו, שלא יצא הפטור ביניהם, ועל כן העשירי שלהם הוא מעשר, כיוון שהוא עשירי מתוך עשרה תלעים, החייבים במעשר, שפיר מעשר, הרי כדין הוא מעשר, והיא, ואם העשירי שלהם לאו בר חיוב ההוא, כגון שיצא הפטור ביניהם, והעשירי אינו מעשר, כיוון שאינו עשירי מבין עשרה תלעים, החייבים במעשר, נפטר במניין הראוי, ייפטרו כל אותם עשרה, במניין הראוי שכשהתחיל למנותם היו ראויים להגיע לכלל מעשר, שהיו בדיר תלעים רבים החייבים במעשר, שהיו יכולים לצאת בתוך קבוצה זו ולהשלימם למניין עשרה, ואף אם לבסוף לא הגיעו לכלל מעשר, פטורים לעולם. דאמר רבה במסכת בכורות דף נ"ט עמוד א', מניין הראוי פותר כל שנמנע באופן שהיה ראוי להגיע לכלל מעשר פטור, גם אם לבסוף לא הגיע לכלל מעשר. לדוגמה, אם היו לו עשרה תלעים והתחיל למנותם ולאחר שמנה חמישה מת אחד מהתלעים שבתוך הדיר, אינו חייב לצרף את המנויים כבר לגורן אחר לעשרם כשיוולדו לו תלעים אחרים. ואת הדין הזה לומדים מהכתוב אשר יעבור תחת השבט, שמשמע שחייב רק מי שעדיין לא עבר במניין, אבל מה שכבר עבר, אינו חייב. אומרת הגמרא, אלא מה היית לך למימר? מה יש לך לומר? כיצד תפרש מדוע אף התלעים שנשארו בדיר פטורים ממעשר ולא חייבו לעשר ממה נפשך? עשירי ודאי, אמר רחמנה, ולא עשירי ספק. התורה היא צריכה להפריש למעשה רק מישהו עשירי ודאי, ולא עשירי שהוא ספק. אילכך, אם קפץ אחד מהמנויים לתוך הדיר, כל התלעים שבתוך הדיר פטורים, משום שכל עשירי שיצא הוא באמת ספק עשירי. כי כשימנה עד עשר, יש להסתפק שמעשירי הוא התלה שקפץ חזרה, שפטור ממעשר. ואפילו אם יצא הפטור לפני העשירי, כגון שיצא חמישי, לא יחשב העשירי לעשירי, אלא רק לתשיעי. כיוון שהפטור לא עלה מן המניין, ונמצא שהעשירי הוא ספק עשירי, ספק תשיעי. אם כן, מסיים אביי ואומר החנמי, גם כאן בספק פדיון פטר חמור, אינו צריך לעשר מספק ממה נפשך, מפני שרק עשירי ודאי אמר רחמנה, רק עשירי אמרה התורה שצריך לעשר ולא עשירי ספק. ואם כן, והברייתא שאמרה שצריך לעשר ספק פדיון פטר חמור מוכח, שאינו נידון כספק כלל, אלא נידון כוודאי ממונו של הישראל, כיוון שאם תקפו כהן מוצאים אותו מידו, וכדברי רבא. וכפי שכבר ביארנו לאל, אם אין מועילה תפיסת הכהן, בטל ממנו לגמרי דין ממון כהן, ונחשב בוודאי ממון הישראל. אבל אילו הייתה מועילה תפיסת הכהן, היה נחשב עשה ספק ממון כהן כשהוא ביד הישראל, ומספק היה פטור ממעשר. עכשיו מבארת הגמרא באיזה מקרה עוסקת הברייתא של הספיקות נכנסין לדיר להתעשר. אמר לי רב אחא מדיפתא לרבינא, מהי ספיקות? מהם הספיקות שעליהם אמרה הברייתא שנכנסים לדיר להתעשר? אילא אם האם תאמר שהם ספק בכורות, ספק פטר רחם של בהמה טהורה, יהיה קשה. יהיה קודש אמר רחמנא, ולא שכבר קדוש. התורה אומרת, העשירי יהיה קודש להשם, ולא שכבר קדוש מקודם, כגון באחור בהמה טהורה שקדוש מלידתו. וכיוון שבחור ודאי פטור ממעשר מפאת קדושתו, גם ספק בחור פטור ממעשר, שאין חיוב מעשר מספק, כפי שהסבירה הגמרא לעיל. אלא, על איזה ספיקות מדברת הברייתא? זה ספק פדיון פטר חמור, תלה שפדו בו חמור שהוא ספק פטר חמור, שאפילו אם פדו בו פטר חמור, ודאי אין עליו קדושה כלל, ואינו אלא ממון חולין של הכהן. כי מי שפודה פטר חמור, הוא לא מדפיס קדושה על השה של הפדיון, אלא מפרישו להיות ממון חולין של הכהן. ולכן כשהישראל מוחזק בו מספק, ונידון כוודאי ממונו, חייב במעשר בהמה. וכדי רב נחמן, והדין הזה הוא כפי שאמר רב נחמן. דאמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, במסכת בכור עוד אף י' א' עמוד א', ישראל שיש לו 10 ספק פטרי חמור בתוך ביתו, מפריש עליהם 10 שאין לפדותם כדי להפקיע את איסורם ולהתירם בהנאה, הוא מעשרן וצריך לעשר את השאין ואין שלו, ואינו צריך לתתם לכהן מפני שהמוציא מחברו עליו הראיה. חוזרת עכשיו הגמרא לשאלה לאיל בדבב עמוד ב' אודות המרחץ שהקדישו אחד מבעלי הדין. מה יהווה עלה דמסותא, שואלת הגמרא, מהי מסקנת ההלכה בעניין המרחץ? אומרת הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה, דאמר רב חייא בר אבין, אבי עובדא בי רב חסדא, היה מעשה דומה שהובא לפני רב חסדא, ורב חסדא בי רב אונה, ורב חסדא הביא את המעשה הזה לפני רב אונה, ופשטה פשט רב אונה את השאלה, מהדה אמר רב נחמן, מדינו של רב נחמן, כל ממון שאין התובע יכול להוציאו מבעל הדין בדיינין, על פי בית דין, כלומר שאין לה מקדיש ראיה או טענה שעל פיהם יחייבו בית דין את בעל הדין השני לתת לו את הממון, אם הקדישו אינו קדוש. ולכן, במרחץ שאנחנו רואים שלא היה לה מקדיש ראיה כדי לתלו על פי בית דין, לא חל ההקדש. משמע מדברי רב הונא, שהסיבה היחידה שלא חל ההקדש על המרחץ, זה משום שהמקדיש לא היה יכול להוציאו בדיינים. מקשה על כך הגמרא, אה יכול להוציאו בדיינים, אבל אם המקדיש היה יכול להוציא מבעל דינו בדיינים את המרחץ, אז אם הקדישו, הרי הוא קדוש, אף על גב דלו אפקי. יוצא שאם הוא הקדיש את זה, זה קדוש להקדש למרות שלא הוציאו בדיינים בפועל. ואמר רבי יוחנן, הרי למדנו במסכת בבא קמא דף סמכת עמוד ב' דינו של רבי יוחנן, מי שגזל חפץ ולא נתייאשו ממנו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדישו, לא הבעלים ולא הגזלן. זה הגזלן לא יכול להקדישו לפי שאינה שלו, וזה הבעלים לפי שאינה ברשותו. ואף על פי שבדרך כלל יכול הנגזל להוציא את הגזלה על פי בית דין, בכל זאת אומר רבי יוחנן שאינו יכול להקדישה, כיוון שאינה ברשותו, הרי זה סותר את המשתמע מדברי רב הונא, שאם יכול בעל המרחץ להוציאו בדיינים, יכול להקדישו. מתרצת הגמרא מסברת במסותא מטלטלין עסקינן, וכי סבור אתה שאנחנו עוסקים במרחץ מטלטלין כגון גיגית, שאינו ברשותם של הבעלים כשנגזל? במסותא מקרקעי עסקינן, מדובר פה במרחץ המחובר לקרקע. דכי שכאשר יכול להוציאה בדיינין, ברשות הקיימה, ברשותו של הבעלים היא עומדת. שאי אפשר לגזול קרקע והיא תמיד ברשות הבעלים, ולכן פשט רב הונא שאינה קדושה, רק משום שלא יכלו הבעלים להוציאה בדיינים, אבל אילו יכלו להעביר ראיה ולהוציאה בדיינים, יכולים היו להקדישה. ויהיה הגמרא ברייתא מלמדת את הדין כאשר שניים אוחזים בטלית באופן שונה מהמשנה. תני רב תחליפה בר מערבה, רב תחליפה שהיה בן ארץ ישראל, שנה את הברייתא קמי לפני רבי אבאו. שניים האדוקים, שניים שתופסים בטלית וכל אחד מהם טוען כולה שלי, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, והשאר, ואת שאר הטלית, חולקין בשווה. מחווה לרבי אבאו ובשבועה. הראה לו רבי אבאו לרב תחליפה באצבעותיו כלפי מעלה לרמוז לו, שכשנוטל כל אחד את חלקו בין עד מקום שידו מגעת ובין חלקו בשאר הטלית שביניהם, צריך לעשות זאת בשבועה, כאמור במשנה. בקשה הגמרא, אלא מתניתן דקטני דפלגי בהדדי, משנתנו ששונה שחולקים את כל הטלית בשווה ולא קטני, והיא אינה שונה, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, איך היא משכחת לה? כיצד מקרה כזה יהיה שיחול כך הדין. תרץ את הגמרא מרב פאפה דתפיסי בקרקשתא. המשנה מדברת במקרה ששניהם תופסים בחוטים שנשתיירו מן ההריגה בקצוות הטלית. במקרה כזה אין אחד מהם מוחזק בחלק מהטלית יותר מחברו, ולכן חולקים את כל הטלית בשווה. מתוך דברי הברייתא שכל אחד נוטל עד מקום שידו מגעת, לומדת הגמרא דין לעניין קניין סודר. אמר רב משערשיע, שמע מינה, יש ללמוד מזה, היי סודרה, סודר זה שקונים בו קניין חליפין. בקניין חליפין רובן קונה חפץ משימון באחד מדרכי הקנייני, ותמורתו נקנה לשימון חפץ אחר של רובן. ורגילים לעשות קניין חליפין בסודר, צעיף, מטפחת וכדומה, שנותנו שימון הקונה לרובן המקנה לצורך הקניין, ולכן במקומות רבים נזכר סודר אצל קניין חליפין. אם כן, אמר רב משערשיע, אי סודר, הסודר הזה שקונים בו קניין חליפין, כיוון דתפיס בי שתפס המקנה בו שיעור של 3x3 אצבעות, קרינן בי אנחנו קוראים בו את הנאמר בקניין חליפין, במגילת רות פרק ד' פסוק ז', ונתן לרעהו, שלף איש נעלו ונתן לרעהו, דקמן דפסיק דמי, וקני, כיוון שחלק הסודר שאוחז בידו נידון כאילו נחתך משאר הבגד, וקנאו המקנה, ומכיוון שקנאו אנו קוראים בו ונתן לרעהו, שפירושו שיקנאו לו, ועל ידי זה נקנה המקח ללוקח, והדבר הזה מוכח ממשנתנו, שכשם של עניין שניים אוחזין בטלית נחשב מה שבתוך ידו של כל אחד כאחוז בידו לבד, ואין השני מוחזק בו כלל, כך לעניין קניית הסודר נחשב החלק האחוז בידו כמונח בידו לבד ואינו אגוד כלל לרשות השני, ולכן קונה חלק זה אף על פי שהשני אוחז בחלקו השני של הסודר, אבל אם לא היה אגוד לרשות השני, לא היה קונה אפילו מה שאוחז בידו. מקשה הגמרא, ומה ישנה מדי רב חיסדא, במה שונה הדין הזה מדינו של רב חיסדא? דאמר רב חיסדא, מסכת גיטין דף ע"ח עמוד ב', גט בידה ומשיכה בידו, בעל שנתן ביד אשתו גט הקשור בחוט ומחזיק את קצה החוט בידו, הדין הוא כך, אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו, אם החוט חזק דיו שיכול הבעל להוציא את הגט מיד האישה ולהחזירו אליו על ידי משיכתו בחוט, אינה מגורשת, ואם לאו, אם מחמת חולשת החוט אינו יכול למשוך את הגט בחזרה אליו, מגורשת. מבינה הגמרא שהטעם של רב חיסדא הוא שבגירושין נאמר נתינה ונתן בידה, ואינה נחשבת נתינה אם יכול הבעל למשוך את הגט בחזרה אליו על ידי החוט, כיוון שאינה יכולה לקנות את הגט בידה אם יכול הבעל לנתקו ממנה, וכל שאינה יכולה לקנותו אין זו נתינה. רואים מזה שאין קניין כאשר חלק מהחפץ עדיין אחוז ביד הנותן. ותרץ את הגמרא, אתם שם לגבי גט קריטות בעינן ולקה, זה יש תהיה הבדלה בין הבעל לאישה על ידי הגט, כיוון שכתוב ספר קריטות, ואין כאן קריטות, כיוון שעדיין הם אגודים על ידי החוט שעל ידו יכול הבעל להוציא את הגט מידה ולהחזירו אליה. אבל אחר כאן בחליפין נתינה בעינן והעיקה, צריך רק נתינה של הסודר למקנה, והרי יש כאן נתינה אף שתופס רק בחלק מהסודר, כיוון שחלק זה נידון כאילו נחתך משאר הסודר ואינו אגוד כלל לרשותו של השני. דנה הגמרא במקרה נוסף של שניים האוחזים בטלית. אמר רבה, אפילו אם הייתה הטלית מוזהבת, ארוגה או רקומה בחוטי זהב, חולקין. שואלת הגמרא פשיטה, הדין הזה הוא פשוט, וכי צריך להשמיענו שחולקים בשווה גם אם הבגד יקר? ותרץ את הגמרא, לא צריכה, צריך להשמיע את הדין במקרה דקה דאבה בי מציאה, שנמצא הזהב באמצע הטלית בין המקום שאוחז זה בידו לבין המקום שאוחז זה בידו. שוב שואלת הגמרא, הנמי פשיטה, גם הדין הזה פשוט ואין צורך להשמיענו זאת? ותרץ את הגמרא, לא צריכה, צריך להשמיענו את הדין במקרה דמקרב לגבי דחד, הזהב קרוב יותר לאחד מהם. מהו דתימא דאמר לי שמא תאמר שיכול בעל הדין שהזהב קרוב אליו לומר לבעל הדין השני, פלוג אחי, חלוק כך את הטלית, כלומר לרוחבה, ונמצא כל הזהב בחלקו. כמה שמלן, לכך משמיענו רבה, דאמר לי שהשני יכול לומר לו, מה היא חזית דפלגת אחי, פלוג אחי, מה ראית לחלוק את הטלית כך לרוחבה? תחלוק אותה לאורכה כדי שנחלוק את הזהב בשווה. ילקח כל אחד מקבל חצי מהזהב. עכשיו דנה הגמרא בדין שניים האוחזים בשטר חוב. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה במסכת בבא בתרא, דף קוף עין, עמוד א'. תנו רבנן, שניים, מלווה ולווה שבאו לבית דין כאשר הם אדוקים בשטר חוב. המלווה אומר, שלי הוא השטר שנתתו לי לראיה על ההלוואה שהלוויתיך ועדיין לא פרעת, ונפל ממני ומצאתיו. ולווה אומר, שלך הוא, אכן היה השטר שלך, כלומר באמת נתתי לך אותו מתחילה ולא זייפת אותו, אבל הוא פרעתיו, פרעתי לך. והחזרת לי את השטר וממני הוא נפל. יתקיים השטר בחותמיו, יקיים המלווה את השטר על ידי העדים החתומים בו שיעידו שאלו הם חתימותיהם, ויגבה בו את החוב. אלו הם דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, יחלוקו, יגבה המלווה רק מחצה ומחצה הוא יפסיד. ממשיכה הברייתא, נפל ליד דיין, אם מצא דיין את השטר הזה לא יוציאו עולמית, לא יוציא אותו מידו לעולם. יוסי אומר, הרי הוא השטר בחזקתו שלא נפרע, ולכן יחזיר את זה למלווה לגבות בו. עכשיו דנה הגמרא בדעת רבי שהביאה הברייתא. אמר מר יתקיים השטר בחותמה, ויקיימו את השטר על ידי העדים החתומים בו, וגב אלי מלווה כולי. והאומנם יגבה המלווה את כל החוב, ולית לי מתניתן שניים אוחזים, וכי אין רבי סובר את הדין ששנינו במשנתנו ששניים אוחזים בתלית יחלוקו? במשנה אצלנו לא הובה דעה חולקת, ובוודאי גם רבי סובר כך. ואם כן, מדוע אמר רבי בשניים אדוקים בשטר שהמלווה גובה את כל החוב, היה לו לומר שיחלוקו? כדי לתרץ לקושייה מבארת הגמרא את דברי רבי באופן אחר ממה שסברנו לעיל, אמר רב אמר רב נחמן, במקוים עם השטר שנמצא מקוים שכבר העידו עדי השטר בפני בית דין, שהחתימות שבשטר הם כתב ידם, וכתבו בית דין בשטר אישור על כך, דברי הכל בין רבי ובין רבן שמעון בן גמליאל מודים, יחלוקו כפי הדין האמור במשנתנו. כי פליגי, במה חולקים? רבי ורבן שמעון בן גמליאל במקרה שהשטר אינו מקוים. רבי סבר אם הלווה מודה בשטר שכתבו, אלא שהוא טוען שהוא פרה את זה, צריך המלווה לקיימו על פי עדים כדי לגבות בו, ונאמן הלווה לטעון שהשטר פרוע כל זמן שהוא אינו מקוים, והיא מקיים לי, ולכן מקיים המלווה את השטר שאז אין הלווה נאמן לטעון פרוע, פליג, הוא חולק עם הלווה, כלומר הוא גובה חצי, והיא לא מקיים לי, ואם אינו מקיימו בעידים, לא פליג, הוא לא חולק עם הלווה, כלומר אינו גובה כלל, כיוון שלווה נאמן לומר פרוע. מה הייתה אמה? מה הטעם שסובר רבי שנאמן הלווה לומר פרעתי בשטר שאינו מקוים? חסבה באלמה הוא. שטר שאינו מקוים הוא כחרס באלמה ואינו נחשב שטר כלל. מן כמשביל אלה הישטרה, מי עשה את זה לשטר? הלווה עשהו לשטר על ידי הודעתו. אקה אמר דפריה, הרי הוא עצמו טוען שהשטר פרוע. ורבן שמעון מגמליאל סבר, כאשר מודה הלווה בשטר שכתבו וטוען שפרעו, אין המלווה צריך לקיימו כדי לגבות בו, שאין הלווה נאמן לטעון פרוע, אפילו כנגד שטר שאינו מקוים, ואף על גב דלא מקיים לב, ולכן אף על פי שהמלווה אינו מקיימו על ידי עידים, יחלוקו. דנה עכשיו הגמרא בפירוש הסיפה של הברייתא. אם נפל השטר ליד דיין, לא יוציאו עולמית. לא יוציא את זה הדיין מידו לעולם. משמע שכוונת הברייתא היא, שדווקא אם דיין מצא את השטר, לא יוציאו לעולם. מקשה הגמרא, מה ישנה ליד דיין? מה שונה שטר שהגיע ליד דיין משטר שהגיע ליד כל אדם? פרשת הגמרא את הברייתא אמר רבה. אחי כאמר זו כוונת הברייתא. לכל אדם אחר שאינו לא המלווה ולא הלווה, שמצא שטר שנפל כבר ליד דיין, ואיך ידע ממה זה הנפילה הזו? דכתב בי אנפק, שכתוב בו אישור שנתקיים בבית דין, לא יוציאו אותו לא הלווה ולא המלווה מיד המוצא עולמית לעולם עד שיבוא אליהו, או עד שיעידו עדים שראו מיד מי נפל השטר. לפי זה, מה שנאמר נפל ליד דיין פירושו שהשטר מקוים. אז לא ייתכן לומר שכוונת הברייתא היא שדווקא אם השטר מקוים לא יחזיר, שבוודאי שטר שאינו מקוים גרה וכל שכנו שלא יחזירנו. על פי זה מסיים רבה שכוונת הברייתא היא כך, ולא מבעיה לא כתב באנפק, ואין צריך לומר שאם לא כתוב בו אנפק אישור שנתקיים בבית-דין, לא יחזיר למלווה, דעיקה למימר שיש מקום לומר שכתב הלווה את השטר על דעת ללוות ממנו ולא לבה לבסוף. מאחר ויש להסתפק שמה מעולם לא הייתה הלוואה, בוודאי לא יחזיר את השטר למלווה, אלא אפילו כתב באנפק דמקוים, גם אם כתוב בשטר אנפק שאז השטר מקוים וזו הוכחה שאכן הייתה הלוואה, מכל מקום לא יחזיר אותו המוצא למלווה. לחיישינן, כי אנחנו חוששים לפיראון. ייתכן שהלווה טוען אמת, שפרה את החוב, יחזיר לו המלווה את השטר ונפל ממנו, מן הלווה. והואיל ואי אפשר לדעת ממי נפל השטר, לא יחזירנו המוצא לעולם, אף שבוודאי הייתה הלוואה. ממשיכה הגמרא ומפרשת את דעת רבי יוסי שחולק על חכמים. רבי יוסי אומר, הרי הוא בחזקתו, בחזקת שטר בר תוקף, ולא חיישינן לפיראון, לא חוששים לפיראון. כמי שפורע חוב, לוקח את השטר בחזרה מהמלווה ונזר לקורעו לאלתר. אם השטר עדיין קיים, זו הוכחה שלא נפרע, והוא נפל מיד המלווה, ואין הלווה נאמן לטעון שפרעו, איל ככה מוצא שטר מקוים, יחזירנו למלווה. מקשה הגמרא, ולא חייש רבי יוסי לפיראון, והאומנם אין רבי יוסי חושש שמה פרה, הלווה את החוב, והשטר נפל ממנו? והתניא שנינו בברייתא, מי שמצא שטר כתובה בשוק, כתובה זה אותו שטר שכתוב בו סכום כסף שתגבה האישה מנכסיו, אם יגרשנה או שימות, בזמן שהבעל מודה שעדיין לא שילם לאישה את כתובתה, יחזיר המוצא את השטר לאישה. אם אין הבעל מודה, לטוען פרה, הטילה את כתובתה, והחזירה לי את השטר וזה נפל ממני, לא יחזיר המוצא את השטר לא לזה ולא לזה, לא לבעל שמה לא פרה לה, ולא לאישה שמה האמת כדבריו שפרה לה. רבי יוסי אומר, עודת תחת בעלה, אם האישה עודנה נשואה לבעלה שלא גירשה ולא נתעלמנה, יחזיר המוצא את השטר לאישה שבוודאי לא פרה הבעל את הכתובה. כי אין אדם עשוי לפרוע את הכתובה כל זמן שהאישה נשואה לו. אבל אם נתערמלה, נתעלמנה האישה או נתגרשה, לא יחזיר את השטר לא לזה ולא לזה, לא לבעל או יורשיו שמה עדיין לא פרה את הכתובה, ולא לאישה שמה כבר פרעו. הרי שלפי רבי יוסי כן חוששים לפיראון. תרץ את הגמרא איפוך, תהפוך את דעותיהם של חכמים ורבי יוסי בברייתא הראשונה, וכך תשנה את הברייתא. אף אם נפל השטר ליד דיין שמקוימו, לא יוציאו עולמית, דברי רבי יוסי, כי חוששים לפיראון. חכמים אומרים, הרי הוא בחזקתו, בחזקת שטר בר תוקף, ולא חוששים לפיראון ולכן יחזיר למלווה. מקשה הגמרא יחי אם כך שאנחנו הופכים את דעותיהם של חכמים ורבי יוסי בברייתא הראשונה. קשיא דרבנן דרבנן, סתירה מדברי רבנן בברייתא הראשונה על דבריהם בברייתא השנייה. בברייתא הראשונה הם אמרו שהשטר בחזקתו ולא חוששים לפיראון. ואילו בברייתא השנייה אמרו שלא יחזיר את הכתובה לאישה כי חוששים לפיראון. תרץ את הגמרא, הברייתא של שטר כתובה, הברייתא השנייה, שנויה כולה לדעת רבי יוסי וחסור מחסרה ואחי קטני. הרי זה כאילו יש חיסרון בלשון הברייתא וכך צריך לשנותה. אם אין הבעל מודה שעדיין חייב לאישה את הכתובה אלא טוען פרעתי, לא יחזיר המוצא את השטר לא לזה ולא לזה, לא לבעל ולא לאישה. במה דברים אמורים שלא יחזיר כשנתרמלה האישה או שנתגרשה? אבל אם הודה תחת בעלה, יחזיר המוצא את שטר הכתובה לאישה. שרבי יוסי אומר, אם האישה הודה תחת בעלה, יחזיר את שטר הכתובה לאישה. אבל אם נתרמלה, נתלמנה או שנתגרשה, לא יחזיר המוצא את השטר לא לזה ולא לזה. ולפי זה, דברי רבנן לא הוזכרו כלל בברייתא הזו, ואין להקשות סתירה בדבריהם. רב פאפה אמר, תירוץ נוסף על הסתירה שהקשנו בין דברי רבי יוסי בשתי הברייתות, לעולם לא תיפוך. באמת לא צריך להפוך את הדעות בברייתא הראשונה, ורבי יוסי סובר שלא חוששים לפיראון כפי הגרסה המקורית בברייתא, ואף על פי כן, אין סתירה בדבריו, כיוון שבברייתא השנייה רבי יוסי לדבריהם דרבנן כאמר לו. רבי יוסי טען כנגד חכמים, לדידי לשיטתי אפילו אם נתרמלה, אם נתלמנה אישה או שנתגרשה, נמי, גם כן לא חיישינן לא חוששים לפיראון, כי הפורע חוב נזהר לקרוע את השטר מיד, אבל לדידכו לשיטתכם, שאתם כן חוששים לפיראון, עוד ולמי את תודו לי על כל פנים שהמוצא שטר כתובת אישה בהודעה תחת בעלה, ליחזיר לאישה משום דלב בת פיראוני, כיוון שעדיין לא הגיע זמן פירונה, כי אין אדם עשו לשלם לאישה את כתובתה, לפני שהוא מגרש אותה. אמרו לרבנן, השיבו רבנן לרבי יוסי, גם בזה יש לחשוש לפיראון. אימו צרה ראת פסה. יש לומר שמה נתן להבעל מעות, צרורות וכדומה כנגד הכתובה בשעה שנשאה או לאחר מכן, כדי שאם תתלמן לא יטריחו היורשים בבואה לגבות את כתובתה. אז בתחילה כשתראה צרבה שיש להפוך את הדעות בברייתא הראשונה, אמרה הגמרא שצריך לפרש שהברייתא השנייה כולה דברי רבי יוסי, כדי שלא תהיה סתירה בין דברי חכמים בברייתא השנייה לדבריהם בברייתא הראשונה. עכשיו חוזרת הגמרא לתרץ את הסתירה בדעת חכמים באופן אחר. רבינה אמר, לעולם איפוך קמייתא, באמת יש להפוך את הדעות של חכמים ורבי יוסי בברייתא הראשונה, ונמצא שחכמים אינם חוששים לפיראון, ומכל מקום אין סתירה בדבריהם. וטעם הדרבנן אחה, הטעם של חכמים כאן שהמוצא כתובה לא יחזיר, זה לא משום שחוששים לפיראון, אלא משום דחיישינה לשתי כתובות. חוששים שמה כתב הבעל כתובה שנייה לאחר שאיבדה האישה את הראשונה, ולמה הוא כתב כתובה שנייה? כיוון שאסור לאדם להשעות את אשתו ללא שטר כתובה. מה שנאמר בברייתא אין הבעל מודה, אין הכוונה שטוען פרעתי לה, אלא טוען כתבתי לה כתובה שנייה. אם תחזירו לה את הכתובה הראשונה, היא תגבה מיורשי בשטר אחד, ואחר כך תוציא את השטר השני בבית דין במקום אחר, ותגבה מיורשי פעם שנייה. ואילו רבי יוסי לשתי כתובות לא חייש. רבי יוסי לשתי כתובות לא חושש, או בגלל שהוא סובר שאין איסור לאדם לשות את אשתו ללא שטר כתובה, ואף שנאבד השטר עצם ההתחייבות קיימת, היא לא צריכה שטר להוכיח שהוא התחייב לה, כי כל הנושא אישה חל עליו חיוב כתובה מכוח תנאי בית דין, וגם אם הוא כתב שטר נוסף, הוא עשה זאת בבית דין והדבר מתפרסם. לכן סובר רבי יוסי שכל שלא שמענו שכתב לה שטר אחר, אין לה חשוש לכך. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים כעת בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי האחרון לשנת תשע"ו. ובשיעור הזה למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה את דפים ו' וז' ממסכת בבא מציע. הדף להיום ערב ראש השנה תשע"ז, והדף ליום הראשון של ראש השנה תשע"ז. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בשנה הבאה עלינו לטובה, ביום רביעי ג' בתשרי תשע"ז, צום גדליה, ונלמד את דפים ח' וט' ממסכת בבא מציע, הדף של היום השני של ראש השנה והדף היומי של צום גדליה תשע"ז. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה. לשנה טובה תכתיבו ותחתימו, לאלתר לחיים טובים ולשלום, מתוך בריות גופה ונאור המעליה, זרע חיה וקיימה, זרע דלא יפסוק ודלא יבטול, מפתגמה אורייתא. ימלא הקדוש ברוך הוא משאלות ליבנו לטובה, ישפיע עלינו בשנה הבאה עלינו לטובה שפע רב בכל העולמות, יכתבנו ויחתמנו בזה יום הדין לחיים טובים ולשלום, בספרן של צדיקים גמורים. ברכות והודעות מעתה ועד עולם. הכל טוב ולהתראות. שנה טובה ומתוקה עלינו ועל כל בית ישראל.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.